נמשיך הלאה. בשבוע שעבר סיימנו אחרי היסוד הבסיסי שדובר מה שרב חצקי לוינשטיין אמר, שהיסוד הבסיסי בעבודת השם שאדם שחייב להיות מרוצה מעבודתו הרוחנית, חייב להגיש טוב עם עצמו, ובלי זה אין לו אפשרות להתקדם בעבודת השם. אז שאלה שנשאלת, וזה סיימנו, איך בדיוק אתה רוצה שאני אהיה מרוצה מעצמי בזמן שאני יודע, אני מכיר, אני רואה את עצמי ואני רואה בדיוק את החסרונות שלי, את הבעיות שלי, את ההתנהלות שלי, ואיך בדיוק מצפים לאדם שיהיה מרוצה מעצמי? מה זה הדבר הזה? מה, אני אמור לשקר את עצמי, להגיד אפילו שהכל לא טוב, אפילו שהכל לא נעים לי, אני מרוצה מעצמי. איזה מין תביעה הזאת? התשובה לזה, שאנחנו בעצם צריכים לעשות סדר, קודם כל, בתובנות שאנחנו בנויים עליהן כל הזמן, ומזה נובע השאלה הזאת בכלל. אין שום ציפייה מבן אדם שהוא אמור להרגיש שהכל מושלם. אין כזה דבר בעולם בכלל. אין גם אפשרות גם להיות מושלם בעולם שלנו. יש כאילו איזו גישה פסיכולוגית שהיום מאוד הולכת, שנדבר על זה, שאומרים לבן אדם, תרגיש טוב עם עצמך. מה שאתה, תקבל את עצמך, נכון, אתה לא הכי מוצלח, נכון, אבל תרגיש טוב. אין כזה דבר בעולם, כי אדם לא רוצה, אדם רוצה להרגיש מושלם. וכיוון שמושלמות אי אפשר להשיג בעולם שלנו, אין אפשרות. אז ממילא, אנחנו לעולם לא נשיג את התחושה של המושלמות, שאנחנו מרגישים שבעים ורבועים ומושלמים, מבחינה שהכל בדיוק מסודר דבר דבור לפניו. אנחנו נולדנו לעולם חסר, מה אפשר לעשות? אנחנו לא המצאנו את זה. נולדנו לדבר הזה, אדם הראשון קודם החטא, אחר החטא, אבל אנחנו נולדנו לתוך חיסרון, שהתפקיד שלנו להתקדם. אבל אין אפשרות להגיע למצב שאני ארגיש תחושת סיפוק שהעולם מושלם, מצוין, בדיוק, העולם מושלם. כתוב, מות המשיח, אז מות המשיח יהיה ממושלמים. גם, שאלה בדיוק מה ההגדרה. גם לא מושלמות גמורה, אבל הימים יהיו יותר, גם, מושלמות. העולם הבא זה מושלמות גמורה, גן עדן. אין לנו אפשרות להגיע למושלמות. לכן, יש איזה בלבול. אדם לא אמור להרגיש, אני היום היה 100% של חיים מצוינים לי. אין כזה, גם לא תשיג את זה אף פעם. צד שני, אז אולי נגיד מצוין, אז טוב לי להרגיש ש... בסדר, אז באמת מה שאני, זה גם טוב, זה נחמד. בסדר, אתה אומר שאי אפשר להציג משתמות, אז בוא נשאר בינוניים. וזה התשובה בעצם הפסיכולוגית שהם טוענים, רבותיי, תכירו את המציאות, אין משתמות בעולם, מה אתם רוצים? תרגישו טוב בבינוניות. זה גם גישה טיפשית, היא מוטעת, ולכן גם הפסיכולוגיה הגויית לא מצליחה לתרץ תירוצים אמיתיים, משום שאדם במהותו נברא ברצון כן להגיע לשלמות. האדם מרגיש, הוא מריח, הנשמה שלו רוצה את השלמות, רוצה את התחושות של מושלם. אי אפשר להגיד לבן אדם, או אפילו חז"ל אומרים, איזו עשיר השמח בחלקו. אז מה הפשט? שמע, נכון, אין לך כסף, והמצב שלך דפוק, ובאמת החיים דפוקים, אתה מסכן, נפלת לגורל אכזר, אבל תשמח, תמבסוט, תרקוד. מה פתאום? מה פתאום שאני ארקוד אם לא טוב לי? איזו עשיר השמח בחלקו, חז"ל אומרים לך, אל תחשוב שזה אמור להיות המדד שלך לחיים טובים או לא, תדע לך שלא. יש אנשים עם הרבה כסף ולא טוב להם, ויש אנשים בלי כסף וטוב להם. לא זה המדד. אבל מעולם לא נותנים לבן אדם להגיד, תשמע, כך, תהיה בינוני. בינוני זה גם טוב. החיים בינוניים זה נחמד. חזון איש בזמנו אמר על האזרחיסטים הציונים, אפילו הדתיים, שהם כאילו דגלו בבינוניות הדתית. כי חילונים, תשמע, אין מה לעשות, יש חילונים, מדתיים, אז צריכים פשרות בדת. אומר, אין כזה דבר בעולם. ראיתם אדם שמוכן פשרות בחיים שלו גם כן? לא הולך הרבה כסף, לא הולך החיים הכי טובים בעולם. אין כזה דבר, אדם שואף לשלמות. אדם רוצה שלמות, הוא מוכן לזה, הוא מחובר לדבר הזה. אין אפשרות להגיד לאדם, אל תרצה שלמות. צד שני, אבל אנחנו אומרים שאי אפשר להגיע לשלמות. אז מה התשובה הפשוטה? התשובה פשוטה, ולכן גם פה בוויידים פה, אין מטרה שאדם יצא בתחושה, שמע, החיים טובים והכל מושלם, אין כזה דבר. חיים מלאי ניסיונות ומלאי התמודדויות, וזה התפקיד שלנו פה בעולם. הרעיון אומר דבר אחד, יש מושג מושלם, שזה, אנחנו יודעים, זה הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלנו, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזו תחושת שלמות, שאם אנחנו נעשה תפקידנו, מה מוטל עליי? מבחינת העבודה שלי עם עצמי, מבחינת ההתקדמות שלי עם עצמי, בזה שייך להגיד תהיה מרוצה מעצמך או לא תהיה מרוצה מעצמך. אומר רב חצקין, אם אתה תרגיש שאתה מבחינתך עשית את כל מה שאתה יכול לעשות, אתה תרגיש תחושת סיפוק. ודאי שלא תהיה מושלם, ודאי שלא תהיה מושלם, אין סיפוק גם שתהיה מושלם. וגם לא בטוח שתצליח להגיע למושלמות, זה לא התפקיד שלך. גם אתה תרגיש תמיד איזו תחושה, אני רוצה עוד, נכון, אני מרוצה מעצמי, טוב לי, אני ברוך השם עושה משהו, אבל אני מחכה ליום הגדול שאני אהיה יותר מושלם. אבל אומר רב חצקין, זה לא תלוי בנו. מושלם ולא מושלם זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה האם אני מרוצה מעצמי או לא מרוצה מבחינת העבודה שלי. זה כל היהדות בנויה. רב חצקין, אם אדם לא מרוצה מעצמו, מהתפקוד שלו, הוא מרגיש שהוא לא עושה את מה שצריך לעשות, אז הוא לא עובד נכון. אדם צריך להרגיש, אני עושה, אני מתקדם, אני מרגיש ברוך השם, אני בונה את עצמי. זה הסיפוק שאדם יכול להגיע בכלל בעולם שלנו. רק מה? אז זו הקדמה ראשונה, שאנחנו מעולם לא מדברים על המושג מושלם, על המושלמות האמיתית של המציאות, תמיד אנחנו מדברים על המושלמות שלנו, מבחינת העבודה שלנו והסיפוק שלנו מעצמנו. ועל זה, אם אדם באמת ירגיש שהוא עושה את כל מה שצריך לעשות מבחינת הכוחות שלו וההתקדמות שלו, הוא ירגיש סיפוק כל הזמן ורוגע פנימי ושלווה פנימית והפוך, נכונות כל הזמן לאתגרים חדשים ולגדול ולהתקדם. מה שקורה שהרבה פעמים, וזה רובנו שואלים, בסדר, אתה אומר שאני צריך להיות מרוצה מהעבודה האישית שלי עם עצמי. בעיה שגם בזה אני לא מרוצה. מה, אני רואה את המציאות, אני רואה מה אתה, אני רואה את ההתקדמות שלי, אני רואה את ההתמודדיות שלי, אני רואה איך אני מגיב. אז אני לא בסדר. התשובה שגם פה יש לנו כמה טעויות, שרובנו גדלנו פשוט על הטעויות האלה ולא מספיק, לא יודע מי אשם בזה או לא אשם בזה, אבל ודאי לא מספיק דנו בזה בצורה מסודרת. אני רוצה להביא אולי דוגמה שננתח אותה. בדיוק השבוע היה לי כמה מקרים שגם אברכים וגם בחורים, אני אקח דוגמה שבחור בא אליי, הוא אומר לי שהוא מרגיש שהוא לא קם סדר א', קשה לו מאוד לקום סדר א', והוא לא קם. לא יום ולא יומיים ולא שבוע ולא שבועיים. הוא הלך איתי עצמי משגיח, משגיח שמע אותו, אמר, תשמע, לדעתי, יש לך בעיה גדולה מאוד במושג של עצמס. צריך לעבוד עם מידת העצמס שבך. אז הבחור, מידת העצלות, אז הוא הולך ללמוד מושג שורים. אז הוא פותח מושג שורים וכתוב שם שמפסידי הזריזות זה עצלות. למה, מה גורם לעצלות? אומר שאדם רוצה לחפש הנאות, תאוות, מנוחת והשלווה והמנוחה, אז הוא מתעצל מ... אז הבחור הזה קורא את זה כמה פעמים ואומר, טוב, הנה תראה איזה בחור דפוק אתה. חוץ משאתה לא כמה תפילות, כולך נענתן, כולך תאהבתן, חפש לו מה זה, לא עושה כלום. אחר כך המשגשור ממשיך ואומר שגם הפחדים, שאתה מפחד, העצמי דוגמת לדעת פחדים, אולי ככה, אולי ישר יהיה בדרך, אולי זה בדרך, אולי פה. אז הבחור קורא ואומר, תראה, אני גם לא שווה כלום, כל היום אני מפחדים, וזה גורם את העצלות, בחרדות, אני במזה. אז מה יצא אחרי כל המוסר הגדול הזה? אחרי שבחור יצא לעצמו כזה פסק עצום, שהוא גם מצלן, גם בעל תאיבה, גם לא עושה כלום, מה בדיוק אפשר לה... אם היו מציעים מכזה שידור, מה הייתם מכזה בחור? בחור אפס אפסים, לא כדאי להתעסק איתו בכלל. והבחור הזה באמת הוא בחור חכם ומוצלח ורציני וערכי, אז זו הייתה החלטה שלו. באמת אמר סימן שאני בחור דפוק. אז מה עושה בחור שמרגיש שהוא כזה אפס? פשוט שם את השמיכה על הראש ומפחד לקום בכלל. מה שהוא מתפלל, כי הוא גם מסתום וגם שונא אותו, מה? איזה בחור ש... הוא רוצה את התפילות שלו בכלל, מה? או אברך שמגיע ששואל אותי, אני מרגיש בתקופה האחרונה ש... קשה לי לקום. אברך טוב, תמיד הוא כן כאן. אז מה קשה לך? אמרתי עכשיו, יש לי ילדה, יש לי זה, אז מטבע הדברים אני... אז מה הוא מסיק מסקנה? שהוא לא מספיק רציני בחיים. כי אם היה אברך רציני, אז גם שיש לו ילדה הוא היה צריך לעמוד באתגרים. אלא מה אצלם? הגיע אליי עוד מקרה, בדיוק השבוע איזה רם אחד שאל אותי, מה אתה אומר לעשות? בחור שכישרוני ואין את השיעורים, אבל הוא לא מתפקד. אז אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר, זה עצלות כזאת, זה סוג של עצלות, מה אתה אומר? אז מה יצא בסוף? שהבחור הזה עצלן ודפוק, ויש לו באמת אצל עצמו כמה הגדרות מאוד מאוד חזקות, מה הוא שווה. אז איך, מה בדיוק מצפים מהבחור הזה שעכשיו יעשה בדיוק? שיעבוד עם מידת העצלות? יש לו בכלל כוח לעבוד על עצמו? הוא מסוגל בכלל להתעסק עם עצמו בכלל? כבר מיואש מראש, אין לו סיכוי. בזמן, שזה שקר מוחלט יכול להיות כל הסיפור הזה. מה, באמת זה הבעיה? עצלות? עצלות, אני יכול להגיד לבן אדם שזה, הבחור הזה סובל כל היום. הוא בא לסדר, זה לא יום אחד שהוא מתעצל. אז מה, הוא עצלן כזה עצלות נוראה, כבר חודש שלנו לא מצליח לקום כי מרוב עצלות עצומה. צריך שכל קצת, מה? יש גבול. כמה, הבן אדם מנסה לעבוד על העצלות, הוא רוצה לקום. קשה לי לקום, קשה לי לקום, לבחור קשה לי, לא יודע, לא מצליח. אתה עצלן, כי אתה בעל טייבק, אתה רוצה להנאות. מה הוא רוצה להנאות? הוא בן אדם מנסה כל הזמן, הוא מנסה לקום, הוא לא מצליח. משהו פה לא נותן לו לקום. לא, 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 אין כזה, עמדת העצלות? לא, עמדת העצלות, תמיד נראה, שחוסר רד שמיים. תראה, קצת מוסר, מוסר, עזבו אותך. אז הוא לומד מוסר, אז מה יצא לו? שאין לו ירד שמיים, ועוד... אז אין לו גם אפשרות. אמרתי, בוא נעשה לחשוב בהיגיון. אני שום סיבה להגיד שהוא כזה בחור רשע ורע, בזמן שהוא אומר לך מפורש שהוא רוצה, וזה לא יום אחד, לא יומיים. אמרתי, אולי נחזור לכיוון הפוך. הבחור הזה הוא בחור מצוין, וערכי, ולא עצלן. יש מידת העצלות, עובדים על זה, זה גם קיים. אבל להגיד שזה הנושא עכשיו המרכזי שעל זה צריך לעבוד, יותר מסתבר להגיד שהבחור הזה יש לו קושי בקימה. מה פשוט קושי בקימה? קשה לו לקום, אין לו למה לקום. אמרתי לו, מה הוא קם? אם אדם קם, הוא יודע שמצפה לו יום שלילי על עצמו, אם אדם יודע שמצפה לו יום של אכזבות מעצמו, מאיפה הוא יודע? הוא יודע מאתמול. מה אתמול עשיתי? היה סדר א', הפקדתי למחצה, לשליש לרביעה, היה סדר ב', היה זה, אם זה אברך, אז באתי הביתה, לאשתי, ואני, ואמרתי לה, וזה, ולא הולך לי, וצעקו עליי, ואני לא מרוצה מספיק. מצפה לו יום שהוא לא מרוצה מעצמו. אז למה אתה אמור לצפות שהבחור הזה יפתח את העיניים בשיא ההתלהבות, ויצפה כל רגע לקום לבוקר ולזה? מה בדיוק אמור לתפוס אותו? איזה נקודה חיובית שהבחור הזה אמור לתפוס אותו ולקדם אותו? או אפילו אדם ש... אמרתי לו, בוא תבדוק את הבחור הזה. אולי יש לו איזו בעיה שבבוקר קשה לו ללמוד. אולי יש לו בעיה לימודית. אולי יש לו איזו בעיה רגשית. אולי בעיה בהתנהלות. למה אתה החלטת שכל תמידת העצות אולי הפוך? אולי זה משהו אחר לגמרי שמעיק עליו. בוא נפתור את הבעיה. תראה שבאופן טבעי העסק אולי יזרום אחרת. ובדרך כלל זה כך. כי אנחנו מדברים פה על בני עלי. מדברים פה על אנשים שבחרו לעשות רצון השם, ומעמידים את עצמם לדבר הזה, ובחרו בדרך הזאת, ועוד הקריבו הרבה דברים על הרעיון הזה. אז למה להגיד שהאברך הזה הוא בדיוק עכשיו, מידת העצלות תפסה אותו בצורה קיצונית? אולי אתה עייף, אולי אתה עייף מאוד, אולי כל המעבר של הלידה זה דבר שתופס את כל כוחות הנפש, וזה מתיש קצת, זה מלחיץ, זה מעבר. אתם יודעים שכל המעברים זה יוצר שינויים באדם, זה מתיש את האדם. זה אולי סתם, פשוט יש החולשה. למה אתה מיד הולך בקיצוניות כזאת להגיד שמסתומי אני רשע, ומסתומי אני לא בסדר, ומסתומי אני בסוג של חינוך כזה, לבקר את עצמנו כל הזמן, ולחשוב שאנחנו לא טובים כל הזמן, ודורשים מאיתנו שרק אם נהיה ממוגמרים ונרגיש דפוק כל הזמן, רק על ידי זה נגדל. זה לא נכון, זה לא השיטה, זה לא יהודי, איפה זה כתוב? היינו שם חצי אומר, הפוך, אדם צריך להיות מרוצה. ראיתי שהסטייפלר מביא, ראיתי, זמל מביא. אומר הכלל, אומר ככה, דרכיה דרכי נועם. לא יכול להיות שאדם ירגיש שהיהדות וההתקדמות הרוחנית שלו היא מעבר לכוחות שלו, היא מעבר ליכולות שלו, היא מעבר למסוגלות שלו. לא יכול להיות כזה דבר. אומר, דרכיה דרכי נועם, זה חייב להיות נועם, יכול להיות משהו שאמור לתת לך איזה סיפוק, איזה מעוף, איזה יצירתיות, איזה התקדמות. אם אדם מרגיש כל הזמן תחושה שלילית עם עצמו, אומר סימן שהוא לא בדיוק בצורה הנכונה. משהו פה לא נכון. יש פה איזו תובנה שהיא לא בנויה נכון. יש מושג לימוד. יש פה מושג שאברך לומד שלוש שעות, הוא מרגיש ש... אין לי פה כל זה. היה עשיתי זה ארבע שעות, יש פה בעיה. אז מה אומר לעצמו? נו, מה עם ארבע שעות? תלמד ארבע שעות. אתה בטלן. אם אתה בטלן, אז מה העיצה? תלמד מוסר. תלמד כמה זה תירה, כמה זה דקחת של תירה. תלמד מה אתה יכול לעשות בדברים האלה, זה עולמות, זה הכי טוב בעולם. נו, אז למה אתה לא עושה את זה? אתה בטלן, זה כל הסיפור שלך, אתה בטלן. אתה בטלן, וזה שלך. בזמן שמי אמר שזה הבעיה שלך. ראיתי שהסטייפלר, שהוא אמר לי, שהסטייפלר אומר שהרבה פעמים, יש אנשים שיש להם ריכוז יותר, לא כל אחד הריכוז שלו שווה. יש אנשים שמסוגל להתרכז שש שעות רצוף, אמר רב אלישיב, ויש אנשים שבטבע שלהם זה לא קשור לא ליצר הרע, לא ליצר טוב, לא קשור בכלל לנושא הזה. יש אנשים שבטבע שלהם, כושר הריכוז שלהם, זה שעה, שעתיים, שלוש שעות, כל אחד לפי משהו. מה שייך ל... מה הקשר פה הנושא של בטלן, לדקחת של תרא, לכל השיח? אז אם זה אברך בטלן, שמחפש הנאות, שמחפש איך לברוח, אז תבוא לביתן את הבטלן. רוב האברכים, סתום רובם, שחזוק, ודאי רוב האברכים, רוצים ללמוד, באנו כבר ללמוד. אז למה שאני לא רוצה ללמוד ארבע שעות? יכול להיות שיש לי קושי בריכוז הזה, זה קשה לי ארבע שעות, ברצף. זה לא שאני עכשיו החלטתי להתבטל, אני חייב הפסקה. אני לא מדבר שיש קשיים... לימודיים, היום יודעים את זה. היום יש הבחנות כבר בגיל צעיר, אבל יש הרבה אברכים שאפילו לא מודעים לזה, שיש להם, לא יודע אם קושי בלימוד, קושי בלימוד הכוונה זה לא קושי דווקא בלימוד תורה. יש מושג שקושי בתפיסה, תפיסה יותר קשה. אני כן אסכים לדבר על זה. תפיסה יותר קשה, אדם, התפיסה שלו יותר איטית. אם התפיסה יותר איטית, המאמץ יותר גבוה. המאמץ יותר גבוה, התעייפות יותר מהירה. קשור לביטול תירה, קשור למת ושקר, קשור ליצירה יצר טוב, קשור למוסר בכלל, מה הקשר? מאיפה נבע כל התחום מחשבות? עכשיו איך מגיע פתאום לכהילל, אם יש פה משהו תפוס לו וזה מצוי הרבה הדברים האלה, אמר לי פתאום איזה אחד, שכל אברך מגיע עם כל הבעיות של הבית לכהילל, כל הבעיות של הכהילל לבית. אברך מגיע, הוא מתמודד, יש פה בעיות עם אשתו, בעיות עם עצמו, בעיות פה, בעיות... יש פה בעיות רגשיות שתופסות אותו מאוד חזק. הוא עכשיו עצבני, הוא כועס, הוא נעלב, היה איזה דיבורים, היה... קשה לו. זה מאמץ. לא שייך פה... הנושא לא בדיוק תאיר עכשיו, לא זה הנושא. דבר איתה דברים אחרים. דבר איתה דברים, בוא נראה פתרונות, איך להשיח דעת בדבר הזה, איך מתמודדים עם זה, איך אפשר לאדם להתמודד עם מחשבות שתופסות אותו. זה כן טוב, זה לא טוב. מה זה קשור לבדיוק תאיר? יש לנו המון תובנות שאנחנו לא בנויים נכון. ממילא אנחנו מתוסכלים, ממילא לא טוב לא עם עצמנו, אנחנו מפרשנים את המציאות איך שאנחנו מחליטים, יש לנו עיוות בחשיבה, בניתוח, בפרשנות, ואז ממילא זה תסכול. הכלל אומר כזה דבר, לא יכול להיות שהעבודה הרוחנית של האדם אמורה להיות מתישה. אם אתה מרגיש שמשהו מתיש אותך בהתקדמות שלך הרוחנית, אתה לא במסלול הנכון, זה לא יכול להיות, זה לא משהו פה זה. הנה אני בטלן, הנה אני לא כמה תפילות, הנה אני יש לי בד במידס. כמה אברכים מגישים את התחושות האלה להיות במידס. כל היום רב עם אשתי, לא יודע מה שאני עושה קורה, אני לא מבין את זה. כל היום מריבות, ואני מנסה לא לריב. אני בא בהחלטה ברורה ויציבה וקיימת, היום אני מוותר מהבוקר עד הערב, בכל תחום. פתאום הוא לא יודע איך זה קורה, פתאום זה קורה שפתאום הוא מתפרץ על איזה משהו, שעצמו לא מבין למה זה קורה, אבל הוא מתפרץ. מה המסקנה? יש לי בעיה במידס. תעבוד על מידת הכעס, אומרים לו. תעבוד על מידת הגיא ושבך, אומרים לו. ואז הוא באמת הולך לעבוד, ומה הוא מסיק מסקנה? ואלה, זה לא לעניין, אני אבריך, רציני. יש לי פער בין הזה, אני לא יכול להיות שצד אחד אני לומד תאירה, ומתקטט שני, אני פשוט אדם כעסן וגאוותן וכאלה עוצמות של רוע יש בי. אני לא מדבר, אברך מגיש את זה עם עצמו, יש פה איזו סתירה מדי קיצונית, מדי חריפה. זה יכול להיות. אז אולי זה משהו אחר. אולי זה נקודה אחרת שקשה לך בפרשנות שלך, בהבנה של מצבים, או בקשר לפרשנות מה התגובות, ואתה מגיב לא נכון. אנחנו כל הזמן, במיוחד אברכים שהם בני עלייה, שרוצים להיות מושלמים, אז יש איזו תפיסה, קודם כל חייבים להיות מושלמים, שעל זה אמרנו שזו תפיסה לא נכונה. אין מושג להיות מושלמים. יש מושג שאני אהיה מושלם בעבודה שלי, מבחינתי, אני אעשה את המקסימום. זה המקסימום של... אבל גם פה יש תפיסה, מה זה המקסימום שמצפים ממך? אתה חושב שהמקסימום שמצפים ממך זה לקום התפילה בכל מצב, בכל עת, גם כשאתה הולך קם במצב, נראה שזה יהיה מעשי כל כך. אתה רוצה לקום התפילה? אז אולי נעבוד על דברים אחרים. בוא ניצור מצב שתרגיש חיובי עם עצמך, שתרגיש טוב עם עצמך. ממילא, באופן טבעי, תוכל יותר לקום לתפילות. כל המשגיחים, אם את הדוגמה המפורסמת, תגיד אם היה לך טיול, היית קם לתפילה, היית קם. אלא מה? אתה מרגיש שתראה זה לא טיול. תלמד מוסר, עיר השמיים. קצת להבין מה זה תראה, אם כולם נמצאת את האורחיים, אם יהיו באדם יהודים, היו מתענגים ורודפים אחריה. אז ממילא, זה רק עניין של קצת מוסר, קצת עיר השמיים, וקצת תחשוב על עצמך כמה אתה בעל טייבה, והכל יהיה בסדר. בזמן שזה בכלל לא הנושא בכלל. זה לא הנושא בכלל, אני לא יודע, אני לא רוצה תראה, אני לא רוצה זה. אני מתקשה ממשהו, משהו עוצר אותי, משהו מפריע לי, משהו אחר, משהו שהוא, שאני מרגיש שאין לי את הכוח הבסיסי, החיובי בעצמי, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? מרגע שנסביר לה, שמיר עשה עיניים, מרגע כל הזמן חוברות ועלונים, הייתי מביא את זה, 36 איסורים, היה לי 36 או מספר אחר, כמה חשוב, כמה זה בא לשמיר עשה עיניים? זה טוב לבעלי תשובס. תשובס שאומר, תשמע, אני רואה תמונות, אני רואה דברים, סתם, יש פה גם נשים יפות, מה אכפת לי לראות אותן? נוסיף? הוא אומר, תשמע, לראות אישה זה מאוד חמור, אתה יודע את זה? זה חמור מאוד, זה... חושבים שיש איסורים. אני בא לאברך, הוא יודע את חומרת האיסור, הוא יודע את כל הבעיות, הוא יודע כמה הוא לא רוצה לראות, ויש לו התמודדות. אז מה האזור שתגיד עכשיו את כל האיסורים? זה רק עושה לי דיכאון ודכדוך, ועצבנות ומרירות. שאני עוד מעט ירגיש, ובדרך כלל זה רק מביא להסתכל מרוב המרירות, זה ככה זה תופק אותי, ככה צורת ההתפרקות, זה הנקודה, ככה זה צורת העבודה, זה לא המוסר, אנחנו צריכים להבין, הנקודת מוצא צריכה להיות שאנחנו בעצם טובים, אנחנו, מי שרוצה להיות טוב, אנחנו רוצים להיות טוב, אנחנו עובדים, אז בדרכי נועה, אז איך זה יכול להיות שאני כל כך מרגיש מרירות כל הזמן? סימן שמשהו בתפיסה שלי היא לא נכונה. משהו בתפיסה, איך להבין את הדברים, מה מצפים ממני, היא לא נכונה. זה דבר ראשון. מה כן אז? אז כמו שאמרנו, קודם כל, זה שכל אחד שרוצה לדעת איפה הנקודות התורפה שבו, ומה נקודות ההתמודדות שבו, לא כל מחשוב נורמלי, רגוע, בלי לחץ. לא כל שנייה, לא הכל מתחיל מיצר אור ויצר טוב, ברמה הפשוטה, אין יראת שמיים, יש יראת שמיים, אני עצלן או לא עצלן. זה מתחיל במערכות יותר מוקדמות הדברים האלה. לא כל אדם צריך להחליט, להסתכל על עצמו, לבחון את עצמו, באמת קודם כל מה ההתמודדות שלו, איפה הקשיים שלו, איפה נקודת ה... אני אומר, אם זה תפילה, עכשיו אז בוא נראה למה, מה קורה? אם זה בעיה חד פעמית, אתה יכול להגיד, שמע, היום התעצלתי, בסדר? אבל אם זה לאורך זמן, זה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן, זה לא מסתבר שזה הנקודה בדיוק, זה לא מסתבר, זה היגיון פשוט. מה התשובה? משהו מפריע לך, משהו לא טוב לך, משהו לא נעים לך, אם זה בקימה בבוקר, שהיא תופעה מצויה שאדם שצריך לקום בבוקר, זה כמו שאדם יש לו, צריך להרים כל בוקר את כל השלטרים של האורות. עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, כמה אני יכול להרים בעיות לבוקר הזה? אני מתעורר, רגע אם מצפה לי, הסיפור סדר א' ברבוסיה שהולך לצעוק עליי, אחר כך יש כוילל ואחר כך אשתי, ואני צריך להביא פה ואני צריך להביא שם. יש לו 20 בעיות על הראש, למה הוא באמת כל כך, למה מצופה ממנו שיערוך בהתלהבות? אלא מה? תפילה וקרבה לקודש ברוך הוא וכדומה. זה נכון, אבל אנחנו לא בדרגה אותי כמו חזוני, שזה יהיה הדבר הכי מרכזי שיבער בנו לקום. אני פעם עשיתי סקר, אולי זה מצחיק מה שאני אומר עכשיו, אבל יש לנו יגיד שזה נכון, אבל יש תופעה מאוד מוזרה. איך זה יכול להיות שבלבטים פשוטים קמים בזמן בלי בעיות, באבא לפנות בוקר, יום יום קבוע, אין להם שום בעיה בזה, ואברכים רציניים שרוצים, כל פעם, כל בוקר מחדש זה בעיות. אז פעם הייתי באיזה איזו ישיבה חסידית של החסידות מסוימת, אני לא יודע, אני לא לוקח את מה שאני אומר עכשיו, אבל אמר לי, זה בחור אחד שהם נוהגים לקום מוקדם מאוד, ב-6 כבר מתחילים, והנוסח זה שקמים למקווה כל בוקר, למקווה הולכים לתפילה, שותים משהו קודם. אמרתי לו, ומה קורה מי שלא קם בזמן? לא, כולם קמים, אין בזה בעיה. אמרתי לו, מה, כולם קמים, בישיבות נהוג שיש בזה בעיות גדולות. אז קודם כל אמר לי, וזה אולי הפתרון האמיתי, אני לא יודע, זה ישיבה מסוימת, אני לא יודע מה קורה בשביל הישיבות. אמר לי, הולכים לישון מוקדם. אנחנו חושבים הולכים מוקדם, ב-10:30 גם הולכים לישון, כך שזה... זה דבר ראשון. דבר שני, אני אמרתי לעצמי ככה, ואמרתי לעצמי, כלומר, לאור הנתונים שככה קיבלנו, אדם כדי לקום, וזה אפשר גם לתרגל את זה, חייב להרגיש סיבה חיובית למה אני רוצה לקום בו. אם הסיבה החיובית זה כי אני חייב לקום עכשיו, כי עוד שאני עובר זמן קרישמי וזמן תפילה, זה לא סיבה חיובית. אני עוד פעם מתחיל לשרוד, עוד פעם זמן תפילה, אז אני חייב להספיק, אז אני חייב להתפלל, כי עוד שנייה, כי אני מאחר לכוילר, אני לא קם למשהו חיובי, אני קם למנוע נזקים. בסדר, למנוע נזקים, אדם יעשה את המינימום שהוא חייב לעשות במניעת נזקים. אז חכה עד הנזק, שזה ודאי נזק, ואז הוא יקום. ואם זה לתפילה, אז חכה עד קרישמה, אז הוא יקום. ואם זה...
אם הוא פספס על איזה כאן כבר
יקום. ואם הוא כבר פספס, בדיוק, ואם כבר פספס, אז יאללה, כבר היום נשאר בבית וזהו. בדיוק, כן, זה תוספת נכונה מאוד. הגישה הזאת שאני קם רק כי אני חייב, כי אני צריך לשרוד, אין לזה אפשרות, זה לא שייך, זה לא... הבחור הזה אמר לי, אני לא קם לתפילה. לקום לתפילה, זה צריך להיות אדם גדול שמרגיש שזו סיבה מאוד חיובית לו התפילה. יש אנשים כאלה, ויש גם... וגם כל אבא יכול להגיד שיש מצבים כאלה בשנה, למשל אדם ביום כיפר, והרבה יותר קל לקום לתפילה. אפילו כבר שעה קודם מתעורר כבר. אתה מכין את עצמך ואתה רוצה לקום עליו בזמן וכדומה. יש זמנים שאתה מתכנן לתפילה בעצמה. אבל בשגרה של היום-יום, אם אתה לא עושה מזה עסק גדול על נושא של תפילה, הרבה פעמים זה צריך לשרוד, להתפלל, בצערים. לא בא להגיד שזה נכון, אבל... הוא אומר לי, אני לא קם בשביל התפילה. אני קם ללכת למקווה. ללכת למקווה זה לא כזה דבר גרוע. הייתי במיטה, היה נחמד לי, המקווה חמה אצלנו, הוא אומר, באים, נהנים, זה לא כזה... הוא אומר לי, אני לא צריך לקום למשהו שאני צריך לשם שמיים לעשות אותו. זה לא כזה ניסיון גדול מהמיטה החמה למקווה החמה. אבל אם מילא, אחרי שאתה כבר קם למקווה, אז ברור שאתה קם, כבר קום התפילה. יש אנשים, לא לפעמים בלבטים, אני לא יודע לדבר על בלבטים, אני לא יודע להגדיר, זה קצת יותר עלום. או שהתפיסה שלהם שתפילה זה לא דבר שלילי, כי הם לא מצפים מעצמם תפילה עם כל הכוונה, כמו שאנחנו רואים, כל יום מתח עצום. נצליח לעבור את ה-18 איכשהו עם כוונות או לא נצליח. זה מתח תמידי של אברך. אף פעם לא יצא בתחושה, קשה, אם התפללתי, נשמע, פה ושם, לעיתים נדירות. אתה בא לבד, התפילה מצוינת, באתי היום, התפללנו, צ'יק צ'אק, חצי שעה גמרנו את העסק, היה נחמד. זה בכלל לא יושב לנו מקום של התמודדות, לבעיה, ואני צריך לפתור אותה, ו... אמר לנו, כתחילה, מה הבעיה לקום התפילה? מה הבעיה בזה? חוץ מזה, הרבה ממך לא קום התפילה, הם קמים לעבודה. עבודה זה כן משהו חייבי אצלנו. מתפללים, אין לו בעיה. אנחנו לא קוראים לסדר, למען הקוראים לסדר א', עוד סיפור בפני עצמו, שאנחנו רוצים להתמודד איתו. מה נגיד לסדר א', ומה נעשה כל הסדר, ומה נלמד, וכן. זה יותר, אנחנו כל הזמן בהתמודדויות עם עצמנו לשרוד. ודאי שבאופן טבעי מאוד קשה, באופן טבעי מאוד קשה לנו לעבוד כל הזמן על מערכת שאנחנו צריכים להיות, לשרוד. חייבים להבין, קודם כל, שיש לנו המון תובנות בסיסיות שאנחנו סתם מחמירים, ביקורתיים, תובנים מעצמנו, סתם, דבר לא נכון. אני אומר, הכלל לבחון את הדבר הזה, האם זה יוצר לי מרמור הדברים האלה? האם אני מרגיש שאני לא בסדר? וכי מישהו חשב שאתה אמור להיות משלם? מישהו חשב שאתה אמור להיות עכשיו גדול אדום, אתה נולדת שלם? אתה מתנצל שאתה לא שלם? לנו כולנו חסרים, וצפויים לך להתקדם. אתה תרגיש סדר התקדמות מסוימת. למה להרגיש? תסכול לא, ממש לא. המשרשו מפרש כותב, שמי שמבין שהוא עובד, מלאכתו קלה. הוא אומר, כל המרמור מתחיל להגיע, שאתה לא, אתה לא מבין את הסדר הנכון. אנחנו, זה תפיסת חיים. אין כזה דבר להרגיש טוב, אין כזה דבר. אדם מרגיש טוב, סימן שהוא סתם בלגייבה או עצלן. אין אמץ, זה לא נכון. אדם צריך להרגיש מרוצה מההתקדמות שלו. לא מרוצה מהתוצאות, כי התוצאות משתמשת תמיד, זה כל החיים יפרץ אותנו. וגם לא אמור להרגיש כל הזמן, וגם טוב שמרגיש תחושות, יש לו עוד מה להתקדם. אבל מרוצה מעצמי כן. למה אנחנו לא מרוצים מעצמי? אז אני אומר, דבר ראשון, כי יש לנו המון תפיסות לא נכונות בפרשנות שלנו למציאות. אני רואה שאני קם מאוחר, אני מיד מפרשן שאני לא בסדר. אני לא לומד מספיק בעוצמה, סימן שהיצור שלי מדי גדול. כל הדברים האלה, קודם כל תהיה נורמלי, תחשוב טוב, האם באמת זה נכון? האם אין עוד מעגל שלם של בעיות, התמודדויות שצריך לעבוד עליהן? תבחן את עצמך. אז עוד השם נדבר בין שרים, את כל ה...